ברשות כבוד מרנן ורבנן, הרבנים הראשיים לישראל, ברשות אמי מורתי, שהקדוש ברוך הוא יאריך ימיה בטוב ושנותיה בנעימים. אני חייב לספר שאני זוכר, כשאבי מורי עליו הר שלום, זכותו תגן עליכם ועלינו, נבחר לרב ראשי, אז הוא חזר מהכותל באותו ערב. והיה שם דוחק הרבה, הרבה אנשים ככה הסתובבו סביבו, והוא ככה עלה במדרגות, ואמי תיבדל לחיים יצא החוצה. יגיד לו מזל טוב, מי שעולה לגדולה נמחלים עוונותיו, הגיע מזל טוב. אז כשהיא יצאה, האנשים לא הכירו אותה, זה אנשים חדשים שבאו להסתובב סביב הרב עליו השלום, ואז הרב אמר, הוזיז את היד ככה, הוזיז את האנשים ימינה ושמאלה, ואמר, שלי ושלכם, שלי. אנחנו רוצים לברך. וברשות הרבנים החשובים שנמצאים פה, כל אחד לפי כבודו ומעלתו, ובמיוחד העוזרים הנאמנים של הרב עליו השלום, הרב זעפרני, הרב מוצפי, הרב חיים סוויסה, הרבנים האחים אהרוני, הרב ניסים לופס והרב בן דהן. השלושה דברים העולם עומד, על התורה, על העבודה ועל גמילות חסידים. התורה של אבי מורי עליו השלום הייתה, כמו שהזכיר פה כבוד הרב הראשי, נקנתה בהתמדה והגיעה עצומה. אני יצא לי לקרוא ולראות זיכרונות מלפני 50 שנה שכתבו הרב אייכלר שהיה אחראי על שהיה אחד האחראים בקבר רבי שמעון בר יוחאי. הוא מספר, אז בזמנו לא היו עולים הרבה אנשים ולא באים הרבה אנשים לקבר רבי שמעון בר יוחאי, היו מגיעים רק בהילולה. הוא אומר, היו מגיעים יחידי סגולה לשבת שבוע, שבועיים, לפעמים חודש, והיו לומדים בקדושה וטהרה בקבר רבי שמעון בר יוחאי. והוא מציין שם אחד המיוחדים שבהם, הוא מזכיר את הרב בתור בחור צעיר שהיה מגיע ויושב בהתמדה עצומה שם ביחידות ולומד קרוב ל-18 שעות ביום בהתמדה עצומה. מדברים מה שדיברו פה, ככה נקנית התורה. ויש סיפור שאני זוכר אותו בתקופה האחרונה כשהרב היה בבית חולים, שהסיפור הזה לא ממש מעיניי. היה אחד השבתות, סיפרתי את זה גם ב-11 חודש, ואחד השבתות שהיו משמשים בקודש החתן של הרב, הרב דניאל אמור והרב אילן אהרוני, וראו שהרב לא נמצא לא במנוחה, כל הזמן זש לא במנוחה, וניסו האחיות, הייתה שם הגברת שולמית, והרופאים שישבו שם, דוקטור פינק, דוקטור בוזל, לשאול מה מפריע לרב, ניסו לחפש לתרופה הזאת, תרופה הזאת, למה הרב נמצא לא במנוחה, והרב לא יכל לדבר כי היה לו את המכונת הנשמה. באמת זה כמקום להגיד ישר כוח לכל הצוות הרפואי שעשו ימים כלילות מעל ומעבר. והיה שמה, זה היה ביום רגיל, הרב היה כותב, היה איך כותב מה הוא רוצה. אז הוא כתב, הוא לא יכל לכתוב, זה היה ליל שבת. ואז ראו שהרב בכל כך בצער ואמרו לו, כבוד הרב, אנחנו ניתן יותר חמצן, ואז תוכל ל-20 שניות לנתק, בערך 20 שניות לנתק את המכונת הנשמה, והרב יחשוב במיוחד מה הוא רוצה להגיד, ונראה מה מפריע לרב, כי לא יכלו לראות את הסבל. ומה חושבים שהוא רוצה להגיד? בטח לא נוח פה, אולי כאן יש איזה, שכחו איזה מזרק במיטה, או משהו חס, לא שנשכח פעם דבר כזה, אולי קרה משהו, יהיה משהו מפריע. ואז נתנו את מנת חמצן יתר מהמנת חמצן, והוציאו את המכונת הנשמה. ואז הרב אמר, בחמש שניות מה שהוא רוצה. הוא אמר, תביאו לי יורה דעה, סימן שין מ' א', פתחי תשובה, אני רוצה לראות מה כתוב שם. זאת אומרת, כל הזמן היה עסוק בלימוד תורה. תורתו שעמדה לו באף, שלמד אותה בצרה, מה שהוא היה בבית הסוהר, את הסבל שהוא סבל שם שכולם מכירים ושמעו. זה תורה שעמדה לו, היה שקוע בלימוד תורה 24 שעות ביממה. גם שאנשים חשבו שהוא בצער, הוא חולה, היה שקוע בתורה. והיה דבר פלא, שגם כן אני ראיתי אותו, זה היה עם אחד הנכדים, שהקדוש ברוך הוא יאריך ימיו בטוב, היה תקופה שהוא יצא מבית חולים, והיה בבית תקופה מסוימת, אחד הנכדים היו, כל הנכדים היו באים ללמוד, אחד הנכדים בא ללמוד איתו, וההספק שהיה למד, ההספק שהיה שם, זה היה דבר מדהים, זה היה 7 דפים לשעה, גמרא, רש"י, תוספות, ולא תחשבו שזה היה רק גרסה באלמה, היה אומר תפתח פה את המרשה, תראה את המרשה, תראה פה את הראש, תראה פה את הריף, הכל היה מונח ומסודר, זה היה קצב של 7 דפים לשעה, היו לומדים 3 שעות, גמרו 20 דף, שעתיים, 14 דף, זה היה קצב הלימוד, זה שכל התורה הייתה מונחת, מונחת אצלו. סיפר הרב משה צדקה, ראש ישיבת פורת יוסף, על מהות התורה, והוא אמר שהוא זוכר בזמן המלחמה, מלחמת השחרור, הם היו כולם נמצאים בשחוב שמואל הנביא שם, והיה פגזים כל הזמן, וכולם היה מחוץ לשקל חרב וחרדרים ממה, הוא אומר כולם היו מבועלים, והוא ילד קטן, היה יותר צעיר מהרב, שבדל החיים, היה יותר צעיר מהרב, והוא ישב שם בבית במקלט, הוא אומר כולם היו מבועלים, והרב היה יושב בצד ומתמיד בתורה, כאילו שום דבר לא נוגע אליו. והוא מספר שהוא מאוד מאוד קינה, כך היה לשון שלו. הוא הלך לרב, ראה את זה, הוא קרא לו, אמר לו, מה אתה מפחד? אתה היה בגיל 12, בוא נלמד ביחד. הוא אומר, הוא למד איתו כל הלכות ברכות. הוא אומר, עד היום הדברים חקוקים בראשי. הסדר והלימוד והרוגע שהכניס בו, כשבחוץ ירדו, ירו הפגזים. תורתו הייתה בכל החוגים וכל העדות. דיבר בבית המדרשו של הרב, בדרכי הוראה לרבנים, הרב יעקב הלל, ראש ישיבת אהבת שלום, הוא סיפר, דבר שידענו אותו, זה לכל, מה שאני אומר, כל החוגים זה כל החוגים. הוא אומר שהבד"ץ של העדה החרדית היה שולח אותו, את הרב הלל, 10 פעמים, לברר מה דעתו של הרב בהלכה, מה דעתו של הרב בהשקפה. היה סיפור מעניין, שנספר אותו אולי בהמשך, שהיה מקובל על כל החוגים ועל כל סוגי עם ישראל. מה הייתה דרכו של הרב בהלכה, עליו השלום? הרב, יש 2 סוגים, המסילת ישרים מביא, יש צדיק ויש חסיד. היום נוטים להתבלבל ולחשוב שהצדיק הוא יותר מהחסיד. מי שלמד מסילת ישרים, או מי שיראה את הגמרא במסכת שבת, דף קוף-קף, יראה שהצדיק מעלתו גדולה, אבל החסיד מעלתו עוד יותר גדולה. היום החסידים סביב הצדיק, אבל האמת היא שהצדיקים צריכים להיות סביב החסיד. בכל מקרה, החסיד, כמלשון רש"י במסכת שבת דף קוף קף, מוותר משלו. מוותר משלו. זה מעלתו של החסיד. הוא מתחסד עם הקונה. הוא מחכה לצאת ידי חובת כל השיטות. לדעת כל הדעות. זו הייתה שיטתו של מרן הרב זצ"ל, וזו הייתה שיטתו של הבן איש חי, עליו השלום. מי שיסתכל וילמד את ספרי הבן איש חי, הבן יוסף חיים, זכותו תגן עלינו, ויראה, למד אותם, יראה שהוא פוסק את ההלכה אליבא דכל השיטות, להציא את ידי חובת כל השיטות. ולמה? כשאתה בא לעבוד את הקדוש ברוך הוא, כמו שהזכירו פה, קדושים וקדושים אתם להשם אלוקיכם, אדם צריך לקדש את עצמו במותר לו, במה שהוא יכול לקדש את עצמו, במה שהוא יכול להחמיר על עצמו, שיחמיר על עצמו. כשאדם מקדש את עצמו, מתחסד עם הקדוש ברוך הוא, אז גם הקדוש ברוך הוא עושה את רצונו. אבל מתי שצריך להקל, מתי שצריך, המציאות מחייבת להקל, לא היה מי שהיה לו כתפיים רחבות להקל כמו הרב עליו השלום. כמו שהתבטא הידיד שלו הגדול, הרב הגאון, הרב שלמה זלמן אוירבך עליו השלום, והוא אמר שאחד שיש אחד בדורו, כך הוא קרא לו, שיש לו כתפיים כאלה רחבות, רק לו יש את הכתפיים הרחבות שהוא יכול להקל מתי שצריך. שיטת הרב הייתה גם כן, שכל עדה ועדה תלך לפי מנהגיה. כל עדה ועדה תלך לפי דרכה. כמו שמביא בית יוסף, רשות בית יוסף, שכל עדה, אשכנזים, ספרדים, כל אחד ילמד לפי דרכה. ולכן, אם היו רואים, היו באים לשאול אותו שאלות הלכה, ספרדים, אשכנזים, חסידים, ליטאים, תימנים, מכל העדות, ולכל עדה ועדה הוא היה אמר להם מה המנהג שלה. כי שיטתו הייתה שכל עדה גם בארץ ישראל צריכה להמשיך כמנהגה. ויותר מזה, הוא קידש והוסיף מה שהלך בדרכיו של גדולי רבני ספרד, לחבר את הקבלה עם הפשט, כדעת הבחידה, כדעת השולחן ערוך, שמובא בסימן כפחת ולמד ב' וכו', ודברים ברורים וידועים, כמו שכתוב, כתב את זה בעריכות בספרו מאמר מרדכי. לא רק שהוא ניסה לקדש, ולא רק שהוא הצליח לקדש את עצמו ואת הסובבים אותו, גם בהנהגה הציבורית שלו הוא הכניס יותר קדושה ויותר יראת שמיים. כשהוא נבחר לרב ראשי לישראל, אני זוכר את זה, אז בזמנו הוא אסף אספת רבנים, ישב גם אחי שם, הרב שמואל יבדל לחיים, וכל הרבנים יבדלו לחיים, והוא אמר להם איך הופכים את הרבנות הראשית למהדרין. ויש הרבה הרבה דברים, שהיום זה דברים פשוטים וברורים, שהדברים האלה הוא חידש. הנושא של חלב אקום, היה בזמנו, מי שזוכר, רוב הכבינות היו אבקת חלב, אבקת אקום, אבקת חלב אקום, הוא היה כתוב חלב א' י'. מה זה חלב א' י'? אנשים חושבים חלב ארץ ישראל, על הכוונה חלב אינו יהודי. ואז הוא הפך את הרבנות הראשית ברוב המוצרים של תנובה. אז מי שזוכר, הקוטג' מה שדברים עליו כל כך הרבה היום, אף פעם הוא לא היה מהדרין. כי השתמשו בקפקת חלב אקום, והיום הוא הכניס את הנושא של חלב ישראל כדבר סטנדרט. הנושא של בישולי אקום, סיפר לי הרב בן דהן שהוא זוכר שרצו להביא אוכל עם כשרות של הרבנות הראשית לארץ ישראל, אז הוא לא הסכים על דבר שיש בישולי אקום שיהיה כתוב הרבנות הראשית לישראל. הוא מסכים שיהיה הכשר של מישהו אחר ויהיה כתוב בישול גוי. ועד כדי כך שרצו להביא את הטונה לארץ, הטונה סטרקיס, אמר אם מכניסים את זה עם בישול ישראל, צריך שיהיה בישול ישראל גם לדעת הספרדים. אמרו לו, זה לא שייך, זה בתוך הספינות. הרי מבשלים את זה ועושים את זה בתוך הספינות. אז הוא עמד על כך שבתוך הספינות שדגים את הדגים, יהיו שם היהודים והיה בישול ישראל גם לדעת הספרדים. את הסיפור הזה גם שמעתי עם הרב רובין. את הנושא של שמיטה, הוא הכניס את האוצר בידין. עד שהוא נבחר לרב ראשי, לא היה מושג של אוצר בידין בהרבנות הראשית לישראל. לא רק אוצר בידין על הפירות, גם על החיטים. הוא הכניס את המושג הזה של אוצר בידין כדי שיוכלו לכתחילה דלכתחילה. הנושא של הג'לטין, גם כן דברים מפורסמים וידועים, והרבה הרבה תקנות, ובזמנו היום ישבתי עם הרב זעפרני, והוא סיפר לי על כל התקנות שהכניס ביבוא, והתקנות כדי שאנשים יוכלו לכתחילה, לא יוכלו בדיעבד. הרבנות הראשית צריכה להיות לכתחילה, וזה הדברים שהוא הכניס, והיום הרבנים הראשיים ממשיכים אותם בעזרת השם. המושג הזה שהרב נלחם עליו, שאדם צריך לקדש את עצמו במה שהוא יכול, המלחמה שלו הייתה נגד הפשרנות, נגד הבינוניות, לא לקדש את המצב שאדם יהיה בינוני. יש איזה רב שמתיר, אז אני סומך עליו. אין החינם, אם אתה במצב קשה באמת, תסמוך עליו. זה כמו שאמרנו, כתפיים רחבות תמיד יש. אבל לכתחילה בחיים האישיים ובחיים הציבוריים, תנסה לקדש עצמך במותר לו, במותר לך. זה הייתה דרכו של מרן הרב זצ"ל. ואני חושב, הזכירו פה את הפרישות, מי שיסתכל בספר חובת הלבבות בשער הפרישות, אני לא אעריך בזה בכל שער הפרישות, ויעבור עליו, יראה שכל הדברים שמזכיר בעל החובת לבבות, על הפרוש, איך הוא צריך להתנהג ואיך הנהגתו בחיים, אני אקרא את זה בקיצור נמרץ, יראה שכל דבר ודבר היה מתאים ממש למרן הרב זצ"ל, וכל אחד פה יזכר בזה סיפור שדומה למה שמדבר. כותב הרב הבעל החובת לבבות בשער הפרישות, הפרוש, שמחה על פניו ואבלו בליבו. למה שמחה על פניו? כדי שאדם בא אליו, לא יראה אותו בצער, יחשוב שהוא בצער בגלל שהוא נכנס אליו, אלא מסביר פנים לכל אחד, ואבלו בליבו על אבונותיו. ונפשו שפלה מאוד, ואינו נותר, ולא חומד, ולא מספר בגנותו של אף אחד. אפילו אנשים שעשו לרב צרות, לדברים ידועים מפורסמים, כשהיינו באים לדבר, הרב אולי נעשה ככה, אבא, תשתקו, זה לא קשור, הכל יעבור. בדיל ויעבור, ככה היה אומר. הדברים יעברו, אל תדברו, לא מספר בגנותו של אף אחד. ולא מדבר באדם, מואס בגדולה ושונא את השררה. מה שהזכיר פה כבוד הרב הראשי, כשהוא עזב את הרבנות הראשית, זה היה פלא עצום. ביום טוב היה עושה לו אהבה בצאתו בשלום מן הקודש. הדבר הזה לא היה מובן בימים ההם. כשעוזב את המשרה הגדולה שלו, הוא שמח שיצא ממירד ממנו עול. ביום טוב היה עושה לאהבה ביוצאתו משלום מן הקודש. אני זוכר, כשהיה עשו את המסיבה הזאת, הגיע הרב בריזל, מרשן לתור הקרתא, הוא בא למסיבה הזאת. אני אחרי היה, הוא בא פתאום, הוא בא, הרב ראשי לישראל, ראש נתור, מרשן לתור הקרתא, יהודי זקן מאוד. ואז שאלתי אותו, יצאו, מה פתאום כבודו בא? אני יודע שהוא היה מבעב ביתו של הרב, הוא היה שואל, מתייעץ, כמו שדיברנו והזכרנו. אז הוא אומר לי, אני אגיד לך משהו. כשנבחר אחריך הרב שמואל לרבה ראשי של צפת, אז הרב אמר לו, תשמע, מי שזוכר, בזמנו בקבר רבי שמעון בר יוחאי, היה מזמחלק לשני הקדשות. בקרב רבי אלעזר, היה בלי מחיצה. ואז הרב אמר לרב שמואל, תשמע, כשאתה נבחר לרב ראשי בהתחלה, מה שתעשה, אף אחד לא יריב איתך. אבל תעשה. תלך, תשים את המחיצה, תקבע עובדה, תשים מחיצה בקבר רבי שמעון בר יוחאי. ובקבר רבי אלעזר בנו. והדבר הזה נעשה. והוא אמר לי את הלשון, הוא כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק. הוא אומר, בשביל זה באתי. זה שונא את השררה. מיושב. מי שזוכר שהיה מדבר איתו, כל דבריו היו מיושבים. היה מדבר איתו, היה נותן לך להרגיש שיש לו את כל הזמן בשבילך. זכרן. זה הפירוש, הוא זכרן. ועל הזיכרון שלו, אני זוכר שפעם אחת נסעתי עם הרב עליו השלום במטוס, והיה הרמה של שאלות מאבריכי הכולל. והיה רמה של שאלות גם כן עם אנשי עמך, כמו שאומרים. אז הוא ענה לכולם, ואז אמרתי לו, הרבה, זה שאלות מאבריכי הכולל. ואז הוא אמר, תראה, לאבריכי הכולל צריך לכתוב מקורות. והיה שם קרוב ל-200 שאלות, בתוך שעתיים ענה אחד אחרי השני, תסתכל בשולחן ערוך הזה, ברמה שם, תראה פה את המגן אברהם, תראה שם את השח, זכרן בצורה פלא פלאות. מודה, היה מודה על האמת. היה מודה ואומר, אני זוכר שפעם אחת היה איזה, הוא בא במבחן של ילדים. ואחד הילדים שאלו אותו, היה בבוחן. הוא אמר, אותו ילד, אני לא יודע. לא יודע. כל הילד, אותו זוכר, לא יודע. אז אמר, הרב בא לדבר אחר כך, והוא אמר, תראו את הילד הזה שיודע להודות על האמת. זה מעלה גדולה. רב בושת, מעט הנזק, אומר, ואם ישחק לא ירבה, ואם נחס לא יתקצף. שחקו רוח שפתיים, היה מהיר חייך ומהיר לכולם. חוכמתו רבה וענוותו גדולה, החלטתו חזקה. כולם זוכרים את זה, שהיו בנשאול שאלות בהלכה, הדברים היו ברורים וחדים. מותר, אסור, כן, לא, הדברים ברורים וחדים. אדם לא היה יוצא עם שאלה, שהוא לא ברור לו במה מדובר. לא ימהר. מחלקתו אומרת, אני כפצר פה, בריתו נאמנה, רוצה בדין הבורא, ומושל ביצרו, ולא ידבר הדק על מי שיזכהו, לא יתעסק במה שלא יעולהו, ועזרתו רבה, וסבלו רב, ואם יחמסו אותו יחמול, ואם ימנעו ממנו יתנדב, ואם ירחקו יקרב, ולשון החובת לבבות, רך מחמאה ומתוק מדבש, זה הפרוש, כמה דברים אמיתיים. מצווה על האמת ודובר צדק, עוזב מהווייו, יש בו דברים ארוכים שכל אדם שיראה את זה בשער ג' בשער הפרישות, פרק ד', יראה שם את הדברים כמה הם מתאימים וכמה הם יעים לפרוש. כותב הבעל המסילת ישרים, אז אנחנו מסיימים, כותב הבעל המסילת ישרים, בפרק י"ט, אומר, כתוב שם, אמרו צדיקי טוב כי פרי מעלליו יאכלו, שכל הדור אוכל פירותיו של הצדיק, ושל החסיד, ומוצווה מוטלת על החסידים, וזה לשון מסילת ישרים, לזכור ולכפר על הדור, דהיינו שיתפללו על הדור לכפר על מי שצריך כפרה, ולהשיב בתשובה את מי שצריך, ולאמץ הנגוריה על הדור כולו. וזה היה מעלתו של הרב עליו השלום, כמה הוא ניסה וכמה הוא קיבץ, היה הוא מארגן תפילות בכותל, היו מגיעים שם עשרות אלפים, לא, בלי גוזמה, עשרות אלפים היו מגיעים לתפילות בכותל, כי זה דרכו של החסיד. דרכו של החסיד להתפלל כדי לכפר על הדור. וברוך השם, ישבנו אנחנו אחים וחשבנו מה הדרך הטובה ומה הדבר הנכון לעשות ביום השנה. והוחלט לעשות את העצרת, תפילה, מחר, ברחבה של הר המנוחות, מחר ב5:30, וכמו שהגדיר את זה אחי הרב שמואל, להקים שכינתה מאפרה. יש שם תפילה שכולה סליחות וכמובן שיקראו את המשניות, את השם של הרב עליו השלום, וזה יהיה מחר, כי זה דרכו של החסיד. כשאנחנו מדברים להמשיך בדרכו, להמשיך בדרכו, מה הכוונה? להמשיך בדרכו, הכוונה, זה דרך הבן איש חי, זה לסנוע, פשוט כמו לסנוע את הפשרנות, ולא לקדש להיות את הנושא של להיות בינוני. אדם, זה דרכו הייתה של הרב, כשרוצים להמשיך בדרכו, איך ממשיכים בדרכו? ממשיכים בדרכו בחיזוק לימוד התורה, לימוד התורה בלא תוספות, רק תורה, רק תורה, זה הייתה דרכו, ללמוד רק תורה. להחזיק ולהמשיך בדרכו בהחזקת התורה, להמשיך בדרכו בפרישות, להמשיך בדרכו בחסידות, להמשיך בדרכו בתפילה של עם ישראל, להמשיך בדרכו בדרך הקבלה ודרך הבן איש חי, והעיקר העיקר בדרך אהבת ישראל ואחדות עם ישראל. ויהי רצון שיעמוד בתפילה על ימי מורתי, שהקדוש ברוך הוא מלא אותה שמחה, וידמלא תפילה על כל האחים ועל כל המשפחה כולה, ויהי רצון שנזכה לביאת הגואל במהרה בימינו אמן.